בסייעת דשמיה שיהיו 58 נויח וחיין, זה 58, זה כל העבודה כאן בשער הביטוח ובקו השגוח הפרוטיס, להיות נויח למוקוים ונויח לבריאויס, ואז נמצא חיין בעיני השם בסייעת דשמיה. נו, על דרך ארץ, שעומדים בפרשס בוי בערב שבס קוידש, דלת ה' שבט, 100 ימים לפני חג הפסח הבא עלינו לטויבו, שצריכים להתכונן ולעשות החונס לליל הסדר, החונס רוכניס, שנוכל להעביר ולקיים מספר של שבוע למען תספר בו זניבינכו, כל האויסס ומויפסים, כדי להשחזק באמונה בכל השונו, בתור דרך ארץ צריכים להגיד את דברי הרמב"ן של סוף פרשת השבוע, שזהו באמת כל היסוד של קו השגוחי פרוטיס. אז נדבר עם הרמב"ן דווקא על ידי סיפור. הרב רבי ישראל סלנטו, אבי תנועת המוסר, באחת מהנסיעות שלו שהיה נוסע בעיירות שונות, הגיע רבי ישראל למלון שהיה רגיל להתאכסן, הרי היה הולך בדרך כלל להשפיע ולעשות טוב לאנשים וללמד לאנשים תוירו ומצוויס. אז פעם כשהוא התאכסן במלון הקבוע שלו, היה רגיל שהבעל הבית שם הוא אדם טוב, יהודי ירא שמיים. ואחד מהפעמים הוא הגיע, אז ממש היה בהלם. בעל האכסניה שינה את טעמו ליהדות, והוא רואה עליו שהוא מזלזל בעניוני תוירו ומצוויס. מה קרה? רבי ישראל סלנטו שואל אותו, מה קרה? בעל המלון מספר לו, פשוט מאוד, לפני כמה ימים התאכסן כאן במלון איזה מסקיל, כופר גדול, שהוא הכחיש את כל העניין של שכר ועונש, אחמונא ליצלן, והוא דיבר דרושה כאן, והוא צחק מהתורה ומהמצווה וכל העניינים של האמונה, הוא זלזל בכל. אז הוא רצה להוכיח שהוא צדק, אז הוא אמר, נו, אני אראה לכם. הוא שלח למישהו לקנות חתיכת בשר טריפה בצורת נקניק, והוא הכריז בכל, אם יש השגחה עליונה ויש שכר ועונש, הוא עכשיו יאכל את זה, ואם יש שכר ועונש ומשגיחים מלמעלה, שהאיסור הזה ייכנס בתוך הגרון שלו ויחנק וימות. בוא נראה. וואו, הכופר הזה הגדול אכל את הבשר הטריפה לעיניו ולא קרה לו כלום. אז הוא צחק מהכל. ברוב חוצפה הוא גם העיז לומר, כאן ראיה שאין השגחה, הוא כפר בכל התוירו. איי, 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 אומר הבעל המלון, מאז נכנסה הערבוב הזה, הבלגן במוח שלו, כך הוא מספר בעל המלון, כמובן שדרשה של כופר יכול להשפיע לרעה, כל האמונה שלו נתרופפה. יש כלל שלא כל פעם צריכים לענות על המקום. רבי ישראל סלנטו שמע ושתק ונכנס לחדר שלו. לא ידוע מה שהוא עשה בחדר. אפשר להבין לבד שלא הלך לישון. הוא למד והתפלל לשם. רבינו של עולם, תן לי סייעתא דשמיא לענות לו ולהפוך אותו חזרה ליהודי טוב שיהיה מאמין. אולי בגלל זה באתי כאן להציל עוד יהודי מרדת שחת. עברו מספר שעות, הבן של בעל האכסניה הגיע מבית הספר. הוא נכנס בשמחה, הוא אומר לאבא שלו, היום קיבלתי תעודת גמר, תעודת הצטיינות שאני מומחה בנגינה, עברתי את כל המבחנים, אני יכול לנגן ולשיר יפה, הנה התעודה שלי. האבא שמח, יפה, טוב מאוד, מצוין, נקנה לך מתנה, כדרך שאבא שצריך לעשות. רבי ישראל סלנטו שמע את זה, אז עכשיו יש לו עכשיו את ההזדמנות. הוא קרא לילד, אמר לו, איזה יופי, מה כתוב כאן? הנה הוא קורא, הוא עבר את המבחנים, והוא מצטיין בנגינה. הוא אמר לו, רב ישראל, נו נו, בוא תוכיח לי, בוא תנגן משהו, תנגן, תשיר. בוא תוכיח לי שאתה אמת, שהתעודה זה אמת. אני רוצה לראות אם אתה באמת מצטיין. הילד לא מתאים לו, הוא מסרב. האבא שואל את הבן שלו, למה? מדובר כאן ברב בישראל, רב ישראל, הוא כאן קבוע. למה? מה אכפת לך? תראה לו. הבן מוכיח את האבא, אומר לו, זה לא דרך ארץ. זה לא מן הנימוס להתייצב לפני כל בן אדם בנגינה, לא בזמן המיועד לזה, לא במקום המתאים. אני צריך להוכיח את הכישרון שלי? והוא עוד מסביר בטוב טעם הילד. האם יתקבל על הדעת שבפני כל איש שלא מאמין לי, אני ייאלץ להראות את הכוח שלי בנגינה? בשביל מה נתנו לי תעודת הצטיינות? הנה היא ההוכחה. יש כאן תעודה, כאן כתוב, המומחים הגדולים, הם בחנו אותי ונתנו לי תעודת הצטיינות, וזה מוכיח שאני יכול. כל מי שלא מאמין לי, אז אני צריך להראות לו ולהוכיח לו. איי, איי, איי. אבא מצחין בעיניו התשובה הזאת של הילד, והוא מצדיק את מעשי בנו. איי, רב ישראל סלנטה צחק ואמר, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, השם הזמין לי תשובה בשבילך. איי, 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 בעל המלון, בעל אכסניה, ישמעו אזניך מה שפיו של הבן שלך מדבר. הלא כבר הוכיח השם יסבורך לעיני כל העמים את הכוח הגדול והשגוחי הפרוטיס על ידי הניסים הגלויים ביציאת מצרים. יש לנו גם תעודה המעידה על כך. התעודה שלנו זה נקרא התוירו הקדושו. יש בהיסטוריה כמה פעמים שהשם הוכיח את ההשגחה, בימי אליהו הנביא עם נביא הבעל, בימי מרדכי ואסתר, בנס החשמונאים, עוד כמה מאורעות היסטוריים שהשם הוכיח את היד הגדולה שלו. אתה רוצה להגיד לי שהוא צריך להוכיח לכל אחד? מי שרוצה לדעת את השם, יבחח מהתעודה הנצחית שלנו, ילמד את התורה, והוא יאמין. ויש כבר אישור מכל העולם על זה. אבל זה לא אומר שצריכים להוכיח לכל קויפר שיגיד יעשה משחקים עם השם. אם השם צדק, אם יש השגחה, אם יש דין ויש דיין, שיהיה ככה. ואם לא יהיה ככה, לא ככה נוהג השם את העולם. אז הוא פתח לו פרשס בוי וחומישמו ישראל ישראל סלנטר. הוא מראה לו מה שהרמב"ן כותב בסוף הפרשה. המופת הנפלא מורה שיש לעולם אלוקים. יודע ומשגיח ויכול. למען תדע כי אני השם בקרב אורץ. להורות על ההשגחה. בעבור תדע כי אין כמוני בכל אורץ כתוב בתוירו. להורות על היכולת שהוא שליט בכל. אין מעכב בידו. האותות והמופסים הגדולים הם עדים נאמנים באמונס הבוירו ובתוירו כולו. מסיים הרמב"ן את הפרשה, ומן הניסים הגדולים המפורסומים אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסויד התוירו כולו. המילים הידועים שאין לאדם חלק בתוירס מוישה רבינו עד שנאמין בכל דבורנו ומקרנו שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהוגוי של אוילום, הכל בגזירס אליון. אז הוא הוכיח לו והראה לו, ברוך השם, הוא הצליח להכניס בו קדושה, להוציא ממנו את הדברי כפירה שהוא שמע, ולהציל עוד נפש מישראל. אחר כך אמר, כנראה בשביל זה הוא הגיע שמה, להציל עוד נפש מישראל מרדת שחס. בעזרת השם נתחיל את השיעור 58, שהסוף של המיימר מהשיעורים הקודמים שלמדנו מה סיבת ההשתדלות. למדנו שני טעמים, אחד שהשם בוחן את כל אחד אם הוא יעשה את ההשתדלות בהתר, והשני שהוא יהיה עסוק ותרוד עם הזמן. אומר הרבה, עכשיו יש כאן הסרס הדיברס, אם אדם מוכיח את עצמו במשך החיים עוד ועוד שהוא עומד בניסיון, שכל מה שהוא עושה שיהיה בדרך התוירו הוא בדרך היתר, וכשיש לו זמן אז הוא מנצל את זה רק לדברים טובים, אז מקטינים ממנו את ההשתדלות, את הכנס, והשם יצליח את דרכו. זה הולכים עכשיו ללמוד. אומר הרב, ואם הוא מגביר אבויד עשו אלויקים, כל פעם שיהודי מגביר עליו אבויד עשו אלויקים, אבויד עשו אלויקים למעשה צריכים להשתמש עם המילים שהוא לומד, השער שלפני שער בתוכן זה נקרא שער אבויד עשו אלויקים. אחרי שהוא מסביר בטוב טעם בשער השני, שער הבחינה, שער ההתבוננות בכל נפלוי סבוי רמור אבו מסך לו השם, אז הוא מלמד את כל יהודי ששער עבוד הסלויקים צריכים להכיר טובה. זה נקרא שער הקור הסטויב, לעשות דברים טובים בתור הקור הסטויב. ומילא, אז עבוד הסלויקים אפשר גם כן להגיד כאן, כל פעם שיהודי מתגבר והוא מכיר טויבו בעבוד השם, הוא מכיר שהשם יסבור אך הוא עושה עמו כל פעם טוב, והוא גם עושה, הוא משתדל להיות מהטובים, הוא בויכה באירוסוי, זה דבר השני כאן, הוא אומר כאן חמש דברים מסום מרע, וחמש מעשי טויב. אז עכשיו יש לנו דבר השני מעשי טויב, כל פעם יש לו ניסיון לבחור או בדבר שזה אירס השם, או חז ושולם ההפך, והוא בוחר באירוסוי, יש מיליוני פרטים על זה, שלא כאן מקום להרחיב את זה, כל אחד יודע מה זה נקרא, בויכה בירוסוי, הוא בוחר להיות ירי שמיים, וכל פעם שהוא בויתח בוי בעניוני תוירוסוי, אז הוא בוטח בשם כל עניוני התוירו, שהוא עושה את התוירו, לומד את התוירו ומקיים את זה בעניוני ביטוחן, ואוי לא מוי, כל הדברים הגשמים, הפרטיים שלו, הצרכים, אז הוא בוטח בו, זה כבר ארבעה דברים, כדי להרחיב יותר מה זה בתוכן בעניוני התוירו, ומה זה בתוכן בעניוני האוילו, בעניוני הגשמים, לא כאן המקום, זה נלמד בעזרת השם, בפרק ד' בהרחוב, זה הרבה שם הבדלים, מה נפקמינה בעניוני התוירו, בעניוני הגשמים, בעניוני בתוכן, זה נלמד בעזרת השם בפרק ד'. וסור מן הדבור ממגונים, זה הראשון של סור מירה, כל פעם שיש דבר מגונה, גם במידוי סטויבויס, גם במייסים לא טויבים, אז הוא סור, הוא מוריד את זה, וכויסף למידוי סטויבויס, כשיש לו מידוי סטויבויס הזדמנות כל פעם לעבוד על מידס, אז הוא כוסף, יש לו שאיפה להתעלות למידוי סטויבויס. כאן יש דיוק בדברי רבינו, בדברים המגונים, הוא אומר וסור, לגמרי להוריד את זה. במידות טובות הוא לא אומר שהוא יתעלה, הוא כבר נהיה בעל מידוי סטויבויס. כאן הוא כותב, וכויסף, הוא שואף. מה נפקים הנה? במידוי זרויס צריכים להסיר לגמרי את המידוי זרויס. כי כל עוד שיש באדם מידות רעות, איך יוכל להתעלות בביטוחם? הרי הוא סותר את עצמו. אם באמת הוא מאמין שהתועלת והנזק מסורים ביד הבוירה, ומי שעושה לו רע, הוא רק שליח מן השמיים, איך יוכל לנקום? איך יכול לסנוע אותו? איך הוא יכול לדבר עליו? אז בגלל זה הוא אומר, בסור מרע, זה סור מן הדבר ממגונים, גם במידות וגם בפעולות. לא ייתכן שיש לך דבר מקולקל, והוא טובל עם זה ביחד, טובל ושרץ ביודוי. זה לא ייתכן. אם זה דבר של גנאי, שהתירה לא מרשה להיות עם זה, אז זה דבר מגונה, וסור, תוריד את זה. לא יכול להיות שיש לך מכשיר שזה ממש טריפה בתוך הכיס, אם זה אתה מתפלל, אם זה אתה לומד, מה זה עכשיו, שבס, יום חול, יש ריבונו של עולם או אין ריבונו של עולם, מה קורה כאן? אם זה דבר גנאי, תוריד את זה לגמרי. אין בדברים האלו מחצו שליש ולרבייה. אם זה לטייבס או אילו מה זה, לדבורים המגונים, תוריד את זה, וסור. חייבים להסיר את זה לגמרי, כל הגנאי. אבל לגבי מידי סטויבויס, כאן הוא אומר, וכויסף, האדם צריך לשאוף למידות טובות, לעבוד כל החיים להתעלות ולהשתפר תמיד עוד ועוד למידות טובות. מי הוא האיש שיכול לומר על עצמו שכבר הגיע למדרגות הכי עליונות במידות טובות? הרי זה דבר שאין לו סוף וגבול, כי הרי כל יום ויום מתחדשים ניסיונות חדשים. וזה שהוא עמד בניסיון עד עכשיו, ונתעלה במידות טובות, מי אומר שיוכל להתגבר בניסיון החדש, המתחדש בכל יום תמיד, ובפרט בעניוני בין אדם לחברוי? אי אפשר להימלט מהניסיונות, ולהיות בטוח שהוא שלם במידות הטובות. הרי כל פעם כאן הוא נכנס בבית כנסת אחר, כאן מגיע אנשים אחרים בבית כנסת, כל פעם יש ניסיונות חדשים, כאן יש חזן חדש ובלקוירה חדש ושכנים חדשים, כל פעם זה ניסיון, שוב לדון לקו זכות, ושוב לא לדון לקו חובה, לא לדבר ולא לצחוק עליו, זה סיפור של כל החיים, בגלל זה מדייק רבינו, שברוכניס, במידוש טויבויס, זה המילה וקויסף, צריכים לשאוף ולהשתפר במידות הטובות, הטובות בכל ימי חיינו, כמובן שהשם הטוב יהיה בעזרנו, שנוכל להעביר על המידות, ולהיות במידו היסטוריבויס, ולחשוף לעוד ועוד מידו היסטוריבויס, כדברי הרבינו כאן. הדבר השביעי, לא יבעט במנוחו, כשיש לו מנוחה, הוא עכשיו אין לו עול של עבודה, אז הוא לא בועט, הוא לא מהקבוצה של ואישמן ישורון ויבעוט, הוא עושה דברים טובים בשעס מייסה, ולא יית אל השלבו, הוא לא פונה אל התענוגים והטייבס בעבור השלבו המגיע, שזה ואישמן ישורון ויבעוט. ולא ישיעהו היצר, ולא ייפס בקשפי יוילום, זה 9 ו-10. אז הפס לחם מחבר את שניהם, כל אחד עם ההגדרה שלו, הוא אומר לו, ישיעהו היצר אל טייבס אוילום, וכל שכן שלו יספת אל לבובוי בקשפי אוילום. הוא לא נכנע ליצר על כל דבר פרט, על כל פרט שהוא אומר לו להיכנס בעוד דברים שזה מסוכן בשבילו. קשפי אוילום, הוא אומר, לתקוע עצמו בהסתבכות המון עסקים גדולים. אומר הפס לחם, והוא קרא לטרדה הגדולה בשם כשפים. למה? לפי שעל ידי ההטרדות הגדולות כל ימיהם מכאובים וכעס. אלו שיש להם עסקים גדולים והוא טרוד כל היום עם הביזנס, זה עם הכסף, עם הבניינים ועם אלפי הפועלים, אז אין כזה דבר מנוחה אצלו. איך הוא יכול לנוח? איך יכול להיות שיהיו תענוגים? בכל כמה דקות מגיע הודעות מפועלים אחרים, כאן יש פשיטת רגל, כאן יש כנס, וכאן יש מס, וכאן יש מיסים, מכאובים וכעס. חייהם אינם חיי נחת. אף על פי כן, לא רוצים להתפטר מזה. הם משתוקקים ותוקעים עצמם בזה. אז אומר הפס לחם, זה דומה למי שהוא מחשף, זה כישוף. שהוא תוקע עצמו בדברים המזיקים, כמו להיכנס באש, לצלול במים ודברים מסוכנים, וזה הפירוש שהרבי מתכוון כאן. אלו שעומדים בניסיון בימי חייהם, ועוד פעם ועוד פעם, וחמש הדוגמאות כאן של סומירה, ועוד חמש של ועשי טויב, כל פעם שעומדים בניסיון, אומר הרבי, הסתלק מאולוב תוירח הגלגול והסיבוב בעבור הסטרפוי, אז יורידו ממנו, יקטינו ממנו את כנס ההשתדלות, והוא יצליח יותר שיכנס אצלו טרף. פרנוסה עם פחות יגיע. כמה? כמה שהוא מתחזק? למה? מפני הסתלקו שני הפונים, אני זכור מיולוב, הרי הוא מוכיח את עצמו, לאט לאט, עוד פעם ועוד פעם ועוד שנה ועוד שנה, הוא מתבגר והוא מוכיח על עצמו שעומד בניסיון בשני דברים, הבחינו והבאיתו בטויבו, שני הטעמים שלמדנו מקודם, שכל הסיבה של ההשתדלות זה בגלל שהשם בוחן אותנו אם עושים את זה בדרך היתר, ושלא יהיה לו זמן מיותר לעבירות. אדם שמוכיח את עצמו כשיש לו זמן, אז הוא משתדל לעשות דברים טובים, לומד, אומר תהילים ועושה מצווס, וכל פעם שהוא עושה השתדלות זה בדרך יתר. אם ככה, ויבואי יותר פה בלי תרח ובלי הגיעו, השם יקטין ממנו את הכנס, ויעשה לו, ייכנס לו ברוכה והצלוכה בהשתדלות שלו המעט, שזה יהיה פחות תרחה ופחות יגיע, כפי סיפוקוי ומזוינוי, כמה שהוא צריך בשבילו, כמו שכוסוב, לא יריב השם נפש צדיק, אומר שלם המלך במשלי, השם לא מרעיב את הנפש צדיק. כמובן, זה לא יכול להיות כאן, המפורשים כבר מדברים, זה יהיה יותר בעריכות בפרק ד', כאן זה רק בקיצור, שמדובר סיפוקוי ומזוינוי, זה בשבילו, אבל אדם, הוא יכול להתחזק לעצמו, כשהוא צריך משהו בשבילו, והוא מתאפק, אז השם יצליח את דרכו, אפילו יכול להיות בלי השתדלס, והשם יזמין לו מה שהוא צריך. אבל כשיש לו בני בית, אישה וילדים, וכל הנלווים האלו, שהוא חייב לעבור הצינור בשבילהם, אז מבחינה זו, אהבת לריח לקומו, הוא יכול נלמד בדרוכה של פרק ד', הוא לא יכול להגיד לבן שלו כשהוא רעב, בוא, אני מתחזק באמונה, ואני לא מביא לך לא בגדים ולא נעליים, יש לך נעליים, תקרו הנעליים, אין לך עכשיו כסף ללכת לנסוע לחדר, לא, בסדר, יש לי אמונה, יש לי ביטוח, זה לא עובד ככה. על הדברים שלך אתה יכול להתחזק באמונה, אם הבן שלך שח צריך, והבני בית צריכים, אתה צריך לקום אוי למחסד בונה, ואהבת לרח כמו יכול, ולך תעשה השתדלות ותשיג לו את הצרכים שלו. כך נלמד בזאת השם בפרק ד', זה שני סוגי דברים. אז כאן מתאים להגיד את המשנה של פרקי אובס, שכאן למעשה הרב מגלה לנו סוד מן השמיים, שכל מה שמתחזקים יותר ויותר בעשרת הדיברות שהוא פירט כאן, חמש של סור מרע וחמש ועשה תועיב, עבור כל עבודה שמתאמצים, או שמונע עצמו מדבר רע, לכבוד השם יתברך, או שמתגבר ועושה דבר טוב לכבוד השם, על כל פעם מקטינים לו לאדם את כנס ההשתדלות להבאת הטרף הפרנסה הביתה, ויהיה לו יותר סייעתא דשמיא, בפחות טרחה ויגיעה. וזה מתכוון התנא רב נחוניה בן הקונה במסכת אובס פרק ג' משנה ה', לפעמים אצל זבור או ה'. המלכון בן הקונה אומר, המקבל אולוב אויל תוירו מעבירים ממנו אויל מלכוס ואויל דרך ארץ. כל מה שאתה מקבל עליך עוד יותר אויל תוירו, אז מורידים ממנו אויל מלכוס ואויל דרך ארץ, פחות תרחה. אומרים המפורשים על המקום, תוירח הזמן. הרב אומר, רבי נובדים ברטנורי, אומול ותוירח הפרנוסה, לפי שמלאכתוי מסבור רכס. מעביר ממנו אויל דרך ארץ, אומר התפארת ישראל, מי דאוביץ שלא יקה דרך הטבע, הוא מוסר את נפשו על המצווה, אז יעשו לו גם כן ניסים שלא יקה דרך הטבע. הרמב״ם אומר משהו מדהים, המקבל אלו אויל תוירו, מעביר ממנו אויל מלכוס אויל דרך ארץ, אומר הרמב״ם, זה שכר כאן, כי בשכר לא קחוי אויל התוירו, יצילהו השם יסבורך ויוקל מאולוב תוירך הזמן. כבר יהיו כמה אנשים שידאגו לך ורואים את זה עד היום, שיהיו לו תמיד לחכמים שיושבים ולומדים באמת אויל תוירו, אז השם מציל אותם שהדברים שלו יסתדרו ויהיה מספיק שלוחים שכבר ירצו לעזור לו. רבינו יינה, הוא אומר שלא יצטרך לעשות מלאכה הרבה לצורך פרנסתו, ובמעט עבודה יספיק לו לכדי חיותו. למה? אומר רבינו יינה, כי מלכס הצדיק מתברכת, ונפשו שמחה בחלקו. ממש גבעודיק, לא יריב השם נפש צדיק. החופץ חיים מצרף את זה ביחד. הרי בשיעור 56 דיברנו בעריכות, יופת המותרים דרך ארץ, וכל תוירו שאין עם המלוכו, סויפו בתילו, ביארנו בעריכות בשיעור 56, אומר החפץ חיים, אם כל תוירו שאין עם המלוכו, סויפו בתילו, כל שכן מלוכו שאין עם התוירו, שהיא בוטל כל, הכל בוטל ומבוטלס לכל החיים שלו, אם יש לו רק מלאכה, ואין איתו, ואין שם התוירו, אז כל החיים זה כבר לא חיים. זה אומר רב נחוני בן הקונה כאן, כל הפוירק ממנו אויל תוירו, מויסנים עליו אויל מלכוס ואויל דרך ארץ. ומילא, אם אין לו אויל תוירו בכלל, אז כל הזמן, כל החיים שלו יהיה לו עליו אויל דרך ארץ, אויל של עבודה. אם ככה, מה נשאר לו מכל החיים? עבודה, כדי לאכול ולשתות, ולנוח, שיהיה כסף, מהכסף כדי לאכול ולשתות, כדי לעבוד, לעבוד כדי אכילה ושתייה ומנוחה, וכסף כדי לאכול ולשתות ולנוח מעבודה הקשה שעובד לכסף עד זקנותו, שאז הוא כבר נח מהכל, אין כוח לא לעבוד, לא לאכול, כל הזמן מנוחה ואין צורך כבר בכסף, ואז אין לו בעולם שלו לא זה ולא זה. עבר את החיים, בלי תוירו, ואין לו שום דבר עכשיו בסוף מזה. אם ככה, אז כאן מתאים לספר סיפור עתיק ירושלמי מלפני 80 שנה, שסיפר המשגיח של קמניץ, משה ארנשטרן, שהוא היה כלי שני למעשה. בירושלים היה רבי יוסף ויינשטוק. הוא היה עובד נאמן בבית החולים ביקור חולים בירושלים. לפני 80 שנה מדובר כאן יהודי ירושלמי של פעם, אדם יראי שמיים, רבי יוסף ויינשטוק, שהשתדל לעשות נחז רוח ליוצרי. למעלה מ-30 שנה עמד רבי יוסף על משמרתו, והוא היה אח בבית החולים ביקור חולים כאן ברחוב הנביאים בירושלים. מדי יום ביומו התפלל תפילה שחריס, למד אחר כך חויק לישראל ועוד כמה לימודים, אחר כך הגיע מביתו משכונת מאה שערים לבניין הישן של בית החולים, ושם ניגש לכמה שעות לעבוד במשך היום, חזר לביתה, הלך לשיעור, למד בבית הכנסת, משנה, גימורה, כך היה סדר היום שלו. יום אחד רבי יוסף חש כאבים, מאשפזים אותו במחלקה, ונתברר כי הוא חולה בליבו. הפעם הוא רואה את בית החולים מצד החולים ולא מצד האח. מחכה להתרפות. יום אחד בא אל רבי יוסף אורח חשוב, הרב שפירא, שהוא היה איתו בבית כנסת, והוא אמר את השיעור במשנה וגמורה. נו, כמובן צריכים לבקר. מצווה ביקור חולים בביקור חולים. הוא היה מחשובי הרבנים בירושלים שהכיר טוב את רבי יוסף, הגיע לבקר אותו. ישב לשוחח עמו. השניים משוחחים. מה מדברים? דברי תורה על פרשת השבוע. כשאדם בבית חולים עם התקף לב, אי אפשר לדבר דברים עמוקים, אבל בכל זאת, הרב שפירא, שהיה מוסר שיעורים בגמרא בבית הכנסת בשכונה, היה משחזר איתו סוגיה שלמדו בימים האחרונים בעת השיעור, וכך הם מדברים שיחה שעיקרה תורה. ולפתע באמצע הלימוד, מבחין הרב שפירא שהעיניים של רבי יוסף ויינשטוק מזדגגות. המבט שלו זה לא משהו רגיל. הראש שלו נשמט הצידה והוא לא בסדר. על המקום הוא קם, הוא צועק, רופא, רופא, מה קורה כאן? נצא דחוף, דחוף, פיקוח נפש. הרב שפירא צועק, ומיד הגיע צוות רפואי למיטת החולה. בודקים אותו, רואים שהוא עכשיו בחוסר הכרה, התקף לב קשה ופתאומי. הרב שפירא כמובן הלך הצידה, הרופאים עושים כל מאמצים להחיות את החולה ולהשיבו להכרה. הרב עמד בצד ואמר פרקי תהילים בלב רוגש. לדבר כזה הוא לא התכונן. בא לבקר ביקור קצר את הידיד שלו הטוב רבי יוסף, ולפתע מול העיניים שלו הוא מתכונן לעזוב את החיים. אז הוא מחליט הרב שפירא, הוא לא יכול ללכת מכאן. ממו נפשך? אם המצב כל כך קשה ורבי יוסף עומד לסיים את חייו, הוא רוצה להיות איתו ברגעים האחרונים ולהגיד קריאת שמע ווידוי בייס את יאס נשומה, קהל אוכל. ואם הרופאים יצליחו להחיות אותו, אין טעם ללכת, הוא רוצה לראות איך שהנס יקרה, ואז הוא יוכל ללכת לחזור הביתה בלב שקט. הרב שפירא עומד שעה ארוכה וממתין. בינתיים הוא שומע איך שהרופאים עובדים עליו, וזה לא מבשר טוב. המצב של הידיד שלו רבי יוסף ויינשטוק קריטי. הרופאים לא מצליחים לייצב את ליבו המדרדר. הרב שפירא לוקח ספר תהילים, מה שיהודי צריך לעשות בשעשמייסה, מתחיל את התהילים, שעה, שעתיים, שלוש, סיים מילה במילה את כל ספר התהילים, כמובן לזכות ולרפואת הידיד שלו רבי יוסף ויינשטוק. גומר את התהילים, מתחיל עוד פעם. עברו כמה שעות, מזיזים את הווילון, הרופא יוצא החוצה, פניו מחייכות, ברוך השם, הצלחנו להחזיר את ידידך מעולם האמת. הוא כבר היה ממש בדקות האחרונות לחייו. כך אומר הרופא, הוא עוד יושן, אבל ליבו התייצב ובקרוב בעזרת השם ישוב להכרה. הרב שפירא מעיף מבט פנימה ורואה את רבי יוסף שוכב. היה נראה כאילו באמת הוא כבר נפטר מן העולם, אבל הוא רואה שיש נשימות, הוא נשם. נו בסדר, ימתין כמה דקות. מסתכל עליו עוד כמה דקות, נו, רפואה שלמה, הוא עוזב את בית החולים, הוא כבר נמצא שם מזדה הרבה זמן, הוא הגיע לחצי שעה והתעכב שם 6 שעות. המשפחה כמובן הגיעו שם אחר כך, עברו כמה ימים, הרב שפירה שומע מבני המשפחה כי יש הטבה משמעותית במצב של אבא שלהם. אם ככה הוא כבר מזהה והוא מדבר, אז הרב שפירה החליט ללכת לבקר את רבי יוסף. יפה שעה אחת קודם, נכנס למחלקה, הרב שפירה נכנס לחדר והתקרב למיטה. רבי יוסף רואה אותו וביקש לחייך, אך במקום חיוך פרץ בבכי של התרגשות. ושואל אותו, אתה היית נוכח כאן כשאיבדתי את ההכרה? נכון, אמת. הרב שפירה, אין לך מושג מה שקורה שם למעלה, אפילו שמץ של מושג אין לך. וואו, הרב שפירה החביר, אתה רוצה להגיד לי שהיית שם למעלה בשמיים? שב בבקשה, קח את הכיסא ושב. יש לי סיפור נורא לספר לך, סיפור שלא עם העולם הזה. הרב שפירה התיישב, ורבי יוסף אומר לו לאט לאט, בזמן שאתה עמדת לידי, הגיע שעתי להיפטר מן העולם. ליבי הפסיק לעבוד בגזירת השם. בראש השונו יקוסייבון, מי יחיה? הייתי חי, והגיע הזמן לעזוב את העולם. פרחה נשמתי ועלתה למרומים. כשעליתי למעלה, כתוב בזוהר הקדוש שהדקות האחרונות של החיים עדיין נמצאים כאן, עוד שומעים מה שקורה כאן, וכבר למעלה. רואים כבר מה שקורה שם, ועדיין עוד כאן. על המקום אני מרגיש כיצד נוטלים את הנשמה שלי, מביאים אותו מיד לפני בית דין של מעלה. הכל שקוף, הכל חשוף, כל מעשיך ובספר נכתובים. הנה אני רואה, כך הוא אומר לרב שפירה, כיצד מתקפצות כל המצוות שעשיתי, כל תפילה בכוונה, כל לימוד דף משניות וגמרא, כל פעם שהתעמקתי בעוד מילה של תורה, כל רש"י שהסתכלתי בגמרא ובחומש, איזה מלאכים לבנים הגיעו מולי, שמים את כולם על כף המאזניים בצד הימין, עוד מלאך לבן מגיע, אחרי כל התורה, הקיום התורה, כל פרוטת צדוקה, כל צדוקה בסייסר, כל עוני ואביון שנהנו ממני, כל המלאכים מגיעים בפעם, עוד ועוד, כאן בבית חולים, היו אנשים חולים במשך 30 שנה שאני עובד כאן, כמה עידוד וחיזוק נתתי לאנשים שבורי לב, כמה חיזוק באמונה, כשכל פעם ראיתי שמישהו כאן חולה, והוא נאנח מהייסורים שלו, חיזקתי אותו, תתחזק, גם זו לטויבו, הכל לטויבו, השם הוא טוב מאוד, נתתי חיזוק לאנשים, וזה חיזק אותי גם כן, כל אילו המילים באים כאן בהמוניהם, כל חיזוק ועידוד, אז ממש זה למעלה טונות של מלאכים לבנים. מצווה גמילות חסדים שטיפלתי בחולים כל כך הרבה שנים, חוץ ממסגרת העבודה, שעשיתי עוד דברים טובים. כל קבלת איסורים באהבה שסבלתי במשך חיי. כמה פעמים עשיתי שולוים בין אודום לחברוי. ראיתי שיש איזה מחלוקת קטן, זרקתי כאן מילה טובה, כאן מילה טובה. ברוך השם זכיתי לעשות כמה פעמים שולוים בין אודום לחברוי. איזה כתוב כאן במשנה, שומרים כל יום בפה, הקרן קיימס לא אלוהי למבור. בבית הכנסת השתדלתי לעשות מצווה ולהגיד אומן. התאפקתי מלדבר בקדיש ובקריאה סטוירו. הרי כאן זה לא נחשב, לא רואים שהאדם שותק, זה לא נחשב בכלל למעשה. אבל ההתאפקות כשיש הזדמנות שמישהו רוצה לדבר איתי ולא דיברתי, שם זה שוקל המון, כמה מלוכים הגיעו לקבל את פנה. כל כך טוב מאוד, נו, כל המעשים טובים, כל המצוות נערמים על כף המאזניים. איי, 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 מהצד הנגדי מתחילות להגיע עבירות, מלאכים שחורים, פה לא שנורא, פה רכילס, פה זה כעס, כאן מחשבה לא טהורה, עם העיניים כמה עשיתי, כאן ביטלתי מן התירה ומן המצווה, כאן הייתי עצלן, אי פעם הייתי שותף בצד אחד של מחלויקס בביס הכנסת, היה צריך להיות לכל אחד, למישהו הוא שייך. אז הייתי לצד אחד, אנשים אמרו, או, אם רב יוסף אומר ככה, אז התגבר כאן המחלקס ונגרם חילול השם. שכחתי לחזור בתשובה, כי הרי היה לשם שמיים, על דבר שזה לשם שמיים לא חוזרים בתשובה. אבל למעלה רואים ברור כמה זה לשם שמיים וכמה לא, שם אי אפשר לרמות, החלק שזה לשם שמיים, בסדר, מלאך לבן, אבל החלק של מחליקס שזה לא, לא לשם שמיים, יש נגיע ונהנית, שהוא נופל, הוא וי 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 וי, כמה מלאכים שחורים הגיעו, עולים על המשקל, כמו המשקל העתיק של חנות ירקות, משהו גדול, יש מספיק מקום שמה, אויבי, שוקל, שתי הכפות התנדדו עוד ועוד עד שהתייצבו זו מול זו, ואני עומד ומתבונן בפחד, אולי ייגזר דיני ללכת לגהינום. אין מה שיחי עכשיו, מה עושים כאן? ראיתי בבירור את כל ההבנות שעומדים ומעידים כנגדי, כל אווירה בגודלה, ואני מבקש לחזור עליהן. אמרתי, אני רוצה לחזור בתשובה, אני רוצה להתחרט, נו, אני רוצה, בסדר. אמרו לי, הדלת נסגרה, זהו, להתחרט, לחזור בתשובה, להיטיב מעשים, רק בעולם הזה. בעולם הבא, עם מה שבאת, זה נשארת, מה שבישלת, זה תאכל. בייזין של מעלה, שקל ודן בענייני. מצד אחד, אי אפשר להניח להיכנס לבייזין, כי עשה הרבה עבירות. מצד שני, לגיהנום, אי אפשר. הרי מצווי סמייסים טובים לרוב, תראה כמה מצווי סמייסים טובים יש כאן, ומתוך סמייסים טובים שמשהו ענק, חופן, למד כל כך הרבה תירה, כל כך הרבה מצווי וחסודים עם חוילים, הוכרז בשמיים, מי שיודע לימוד זכות על רב יוסף, יבוא ויעיד מיד. אני ממתין בפחד ובעלה, פתאום אני רואה את הרב, מישהו מהרבנים גדולי ירושלים בדור הקודם, מגיע ממקומו ואומר, שמעתי שדנים עכשיו בעניינו של רבי יוסף, אני רוצה להעיד עליו ולומר, אני מכיר אותו היטב, הוא היה נקרא כאן במאה שערים בירושלים, אדם נאמן. כל השנים היה מנהל קופת גמח, גמילות חסדים, יהודים טובים היו מפקידים, אצלם, אצלו את הכסף בלב שקט, לא מעל בכספי הפקדונות, לא נקח פרוטה אחת לעצמו, והוא אדם נאמן. אחרי העדות הזו, בית הדין יצא מיד בהכרזה. מכיוון שרב יוסף הוא אדם נאמן, הוא היה נאמן כאן למטה בו אלם הזה, יש לו נאמנות גם שם למעלה, במסיב תדרק יהיה, אם כך, אנו מרשים לו לרדת לחודש ימים לעולם העשייה, לתקן שם את כל העבירות שהוא עבר בימי חייו, לחזור בתשובה. ובזאת הוא נהדף החוצה מבית דין של מעלה, רוצה לשוב לעולם הזה, הרי קיבל רשות, אך אינו יודע את הדרך, אף אחד לא מלווה אותו, הוא לא יודע איך לחזור כאן ארצה. ופתאום הוא שומע קול, הוא מתפלא לראות, וואי, דמות ידועה בירושלים, חצקלה, חצקלה פייגלמן, כאן במאה שערים כולם קראו לו אחד המשוגעים הידועים ביותר בשכונה, כולם קראו לו חצקלה משיגנר, היה חולה נפש, אז פתאום הוא רואה אותו, הוא מגיע במרוצה והוא שואל אותי, יוסלה, אתה כאן? אתה זוכר אותי? בטח אני זוכר. ואת מה שהיה באותו ליל שבת אתה זוכר? שואל חצקלה. רבי יוסף נזכר, אז הוא מספר לרב שפירא מה היה באותו ליל שבת. אבא שלי, הוא אומר רב יוסף, קראו לו רב ברוך ויינשטוק. איש צדיק ירושלמי, כולו יקדושו וטהרה. היה מכניס אורחים בליל שבת, וכל ליל שבת היה הולך לאחר התפילה מבית הכנסת שלו בשכונת בית ישראל, לבית הכנסת בשטיבלך מאה שערים שנקרא ישוע יש יעקב, היה אוסף שם את כל המסכנים והעניים שאין להם איפה לאכול, הולך איתם הביתה ונהנים בליל שבת. באותו ליל שבת, רב ברוך ויינשטוק הולך עם הבן שלו יוסלה, היה כמעט גיל 8, למאה שערים, לאסוף שם את האביונים, לצאת איתם הביתה כדי לאכול סעודת ליל שבת. הוא קיבץ 10 אביונים ללכת הביתה. בבית אין כל כך הרבה כיסאות, גם לבני הבית וגם לעניים. יצטרכו להסתופף, בסדר. מתחיל ללכת בחצר של השטיבלך מאיר שעורים, עומד לו חץ קלה, פייגלמן החולה נפש. והוא מתחנן, בבקשה, אני גם רוצה לאכול. אבל לחצקלה הייתה בעיה. האיש הזה, מתוך שהיה חולה נפש, לא רצה להתרחץ, ודבק בו ריח נורא, שאי אפשר לעמוד במחיצתו. וכל חדר שהוא נכנס היה אויים ונוירו. אז רב ברוך ויינשטוק חשב, הוא לא רוצה לזלזל באנשים, אם הוא יביא אותו הביתה, הריח הקשה זה יפריע מאוד לסעודת ליל שבת, כולם יסדלו ממנו, אז הוא עשה לו עם הראש בשלילה, ואמר לו, אין כבר מקום, גם בלעדיך אני כבר לא יודע איפה כולם יוכלו לשבת. עזב את השטיבלך עם כל השיירה של המניין הענים והביונים, וכולם הולכים הביתה. מגיעים כבר ליד הבית בשכונת בית ישראל, יוסלה, הילד בגיל 8, אומר לאבא שלו, עם דמעות בעיניים, תאטה, אבא, בבקשה, חץ קלה יישאר רעב. אומר האבא, אבל אין לנו מקום בבית, והריח זה נוירו ואויים, אי אפשר, כולם יסבלו ממנו. אבל יוסלה בשלו, נחמרו רחמיו, והוא אומר, הקבצן הרעב הזה חץ קלה יישאר רעב, הוא הולך לישון בלי אוכל בליל שבת, מי ייתן לו אוכל? נו, הרי אבא שלי, אומר רבי יוסף, רב ברוך היה איש רחמים, כל הכנסת אורחים זה היה בגלל שהוא היה מרחם על אנשים, היה גויים אל חסודים, הוא לא היה יכול לעמוד בפני תחנוני בנו הקטן, ואומר לו, נו בסדר יוסלה, נו, לך תקרא לו. אומר עליו רבי יוסף, רצתי מיד, הגעתי לחצר השטיבלך, ומיד מצאתי את הקבצן הזה מסתובב מיואש, ניגשתי אליו בשמחה ואמרתי לו, אבא אומר שאתה יכול להגיע אצלנו הביתה. חץ כאלה לא היה בריא, אבל שכל היה לו. הוא הבין מיד שזה לא האבא. דווקא ילד הקטנצ'יק הזה יוסלה בן 8, הוא ריחם עליו, והוא הצליח לרקח את העקשנות של אבא שלו. פניו זרחו בחיוך. השניים נשאו את רגליהם, ומיהרו לביתו של רב ברוך, לאכול סעודת שבת, משביעה ומחממת, עם זמירות שבת. היה ריח, הסתכלו, בסדר, אבל הוא אכל ונהנה. אומר חצקה לשם למעלה, נשארתי חייב לך עד היום הזה, עוד לא פרעתי לך את החוב שלי, עכשיו אני אשלם לך ואני פורע לך את החוב, בוא אני אראה לך את הדרך חזרה לעולם הזה. חץ קלה לקח את ידי והוביל אותי מכאן ומשם, הסתובב ופתאום אני מתעורר ומוצא את עצמי במיטה וכמה רופאים עובדים עליי ותורכים להשיב אותי להכרה. הרב שפירא נדהם, רב יוסף, בעוצר נשימה הוא אומר לו, אתה רוצה להגיד לי כי חזרת אלינו רק לחודש ימים? הוא אומר, כן, לתקן את כל מה שחטאתי, אני כבר גמרתי לחיות, אבל נתנו לי זכות, חודש. אני יודע בדיוק על מה אני צריך להתחרט ולשוב בתשובה, ראיתי את כל העבירות על כף המאזניים, הכל היה שקוף, ועכשיו חבל לי על כל רגע, יש לי חודש ימים, אני צריך לנצל כל דקה, כל רגע שיורד לטמיון זה הפסד נצחי בשבילי. ומיד הוא מסתכל בספר והוא כבר לומד ואומר תהילים בריכוז מוחלט ולא מעניין אותו כל הרעש של הבית חולים. רבי יוסף שוחרר אחרי כמה ימים לביתו, המצב הבריאותי השתפר ברוך השם, ובמשך החודש כמעט ולא ישן, כל הזמן הוא עשה מה שהוא צריך, הלך לפייס כמה אנשים, הלך לעשות דברים טובים, הוסיף בעוד צדקה וחסד כפי יכולתו, והוא תיקן והוא למד, הוא עשה מה שהוא צריך, וכשעברו חודש ימים, לפתע פתאום לקה שוב בליבו את כיף לב, דום לב, והפעם הוא עלה למרום. בזכות נאמנותו הגדולה, עד שהעידו עליו למעלה שהוא איש נאמן, ובזכות מעשי החסד שהוא עשה בילדותו, לימוד סנגוריה אלומלל בפני אבא שלו, הוא דאג לו לסעודת ליל שבת, הוא זכה לטובה נצחית, שהיה יכול להגיע כאן חזרה, ולהגיע שם למעלה נקי וצח. רבי יוסף קיבל הזדמנות של פעם בחיים, לחיות בחיים הנצחיים. הסיפור הזה שמעורר, סיפר המשגיח הגויין הצדיק רב מוישה ארנשטרן בישיבה סקמניץ, והוא אמר שהוא היה בלוויה של רב יוסף ויינשטוק, ובשעת הלוויה הרב שפירה בעל המעשה, הוא סיפר את זה בלוויה, שהוא היה נוכח בכל השלב של הסיפור כאן, והמשגיח בקמניץ אמר, אני כלי שני בסיפור הזה, כמה אפשר ללמוד שהרב שטרן עורר את בחורי קמניץ, שיתעוררו, וזה לא סתם משחק, לא כל פעם זה חוכמה בישיבה, בתוך הפנימיה, לעשות צחוק מזה ולהתעלם מזה, כל חסד שעושים וכל לימוד שעושים, כל פעם שמתגברים בסור מרע ועשי טוב, זוכים לחיים נצחיים. והיא רוצוין מלפני אבינו שבשמיים, שהשם יהיה בעזרנו, ובזכות זה שמתחזקים כאן באמונה ובעוד בתוכן, ובעוד באמונה באשגוחי פרוטיס, יעזרנו השם, שנוכל להתכונן במאה הימים האלו, הבואים עולינו לטויבו לליל הסדר, שמשם נשאב בעזרת השם אמונה לכל השונו, כל מה שמתכוננים יותר, ועוד איזה מילה של אשגוחי, עוד איזה פתגם של אמונה, ועוד פעם שאומרים את זה, כל פעם שאומרים הכוי לטויבו וגם זו לטויבו, כי הוי סו סיבו מאים השם, זה ישמש לנו לטויבו ולברוכו, שנזכה להשחזק תומית בשמחה, אשתו בגולו בזמן קוריב, ונוימה עומם.
השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300, מארצות הברית 164-658-52-979, מאנגליה 03-30-39-00-48, מבלגיה 323-3-6-9-6-7-6-6.